שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימים שלישי וחמישי, ליאור קודנר באולפן. עסקת חטופים או רפיח? את השאלה הזו נפנה מיד לעמוס הראל. נדבר על השיקולים של סינואר ושל נתניהו, ומי מהם מכשיל את העסקה. בר פלג שחזר מהצפון הצטרף אלינו לשיחה על יישובי הרפאים והתושבים שמתקשים לחזור. בהמשך, גם על מאבק הסטודנטים האמריקאים בישראל. יעל שטרנל תנתח איתנו האם מדובר באנטישמיות, בשנאת ישראל או בזכות לגיטימית למחות.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide, and they have to decide quickly.
עסקת חטופים, שוב על הפרק, כן או לא, ואולי הכניסה לרפיח. שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז בוא נעשה סדר, לא נפגשנו פה באורך כל תקופת הפסח, תקופת ההמתנה הסתיימה, רק מתחילה, מה המצב?
שום דבר טוב לא מאיים עלינו. אני חושב שהאופטימיות היא קצת מוקדמת, אני מאוד אשמח להתבדות, אבל אם יש משהו שלמדנו לאורך כמעט שבעת החודשים האחרונים, הוא שדברים כאלה לוקחים זמן, יש המון שיקולים של הצדדים שלא תמיד גלויים לעין, וגם כשמנסים לייצר איזשהו שלב של תחשוב טוב יהיה טוב, אתה רואה את האמריקאים עושים את זה, את המצרים, קצת פחות מהם הקטרים, זה לא בהכרח מסתדר במציאות, הקוביות הללו של הדומינו, הלגו, לא מסתדרות במהירות שהיינו רוצים. לכן התחושה שלי שיקח זמן, ויכול להיות שעוד נראה אכזבות, שעוד נשמע על תשובות שליליות מצד חמאס, אולי גם מצד ישראל.
אנחנו רואים איך העסקה הזאת מסתדרת בערך, מדברים על 33 חטופים, כן הפסקה של הלחימה, לא הפסקה של הלחימה, מה בעצם המחלוקת?
יש פה כמה שלבים שמדברים עליהם. כבר הרבה זמן שמדברים על עסקה הומניטרית. בהתחלה דובר על 40 איש, אחר כך זה ירד ל-20, ועכשיו אולי 33, שזו בעצם קבוצה של אנשים שגם לפי חמאס אפשר לשחרר אותה קודם. נשים, כולל חיילות, גם נשים צעירות אזרחיות וגם חיילות, קשישים וחולים, דובר גם על אנשים שאולי שפיותם נפגעה לצערנו. זה פחות או יותר השלב שעליו מדברים, הפעימה הראשונה.
שאיך הגענו בכלל ל-33, זה מה שיש?
זה נתון שעכשיו מוזכר כנכונות ישראלית לרדת מ-40. אני מזכיר לך שרשמית יש 133 חטופים בעזה, קצת יותר מ-30 הם הוכרזו כמתים בידי ישראל, אבל כבר דולף החוצה שהערכות הן שמספר המתים האמיתי הוא גבוה יותר, כלומר פחות אנשים עדיין בחיים. חלק מזה זה אנשים שנחטפו מתים ב-7 באוקטובר, ופשוט אין הצלבה בצד הישראלי שאומרת במפורש, האיש הזה נראה מת, ומדובר בגופה ולא באדם חי, וגם לא התקבל כל סימן חיים מחמאס. אז יש פה איזה מרחב של אי-וודאות, שחמאס כמובן משחק איתו ומנהל לוחמה פסיכולוגית מרושעת לצרכיו. אבל יש גם אנשים שאנחנו יודעים לצערנו שמתו בשבי, או שנרצחו בידי חמאס כשהם חשבו שמתקרב כוח ישראלי, או שנרגו בהפצצה ישראלית, או מתו ממחלות. הדברים הללו קרו. כך שאין לנו אפילו מספר מוגדר. הטענה של חמאס, שהיא כנראה לא נטולת יסוד, היא שאין להם 40 איש שעומדים לתפיסתם בתוך הקריטריון של הפעימה ההומניטרית. אבל יש קושי שהוא גדול יותר, והוא המצב היסודי של דרישות הצדדים. בסוף, הדרישה שבאמת מעניינת את חמאס כרגע, זה לא שחרור אסירים, ולא מה קורה בדיוק עם המסדרון, באיזה שלב. מה שמעניין אותם הוא סוף המלחמה. המצרים בעצם אומרים להם, בואו נגיע לזה בהדרגה. תהיה פה הפסקת אש, עסקה הומניטרית, שחרור של כך וכך חטופים ישראלים, אולי 33, תמורת אלפי אסירים שלכם, אבל הבונוס מחכה בסוף הדרך. אם תמשיכו בגישה הזאת של הפסקת אש ממושכת ועסקה ושחרור החטופים והגופות שעוד יוותרו אצלכם, תקבלו הפסקה מוחלטת של הלחימה. עבור ישראל זה מאוד קשה, בעיקר עבור נתניהו, כי זאת בעצם הודעה בכך שהמלחמה נכשלה.
אין ניצחון
מטרות,
מוחלט.
אין ניצחון מוחלט, אין תבוסה של, אין סינואר יוצא, לא יודע מה, בספינה לאנשהו או לחילופין מחוסל. יותר מזה, יש סיכוי טוב שסינואר ינסה להשיג ערבויות לביטחונו מצד המתווכים, אולי גם מצד האמריקאים, שישראל תתחייב לא לפגוע בו ובמוחמד דף. לכן נתניהו פה בסוג של מלכוד, מה גם שהוא כל הזמן מעוגף מימין, זה אנשים שהוא איתם מרצון במצב הזה. הוא הכניס את סמוטריץ' ובן גביר לממשלה, אבל אתה רואה איך פעם אחר פעם הם מזהים את הנקודת חולשה, ומיד מזנקים, ראינו את זה גם בערב החג השני, מתחילות להתפרסם ידיעות על אפשרות להתקדמות בשיחות, ומיד בן גביר וסמוטריץ' כל אחד מהם מוציא איזה סרטון של דקה, או תגובה של שתי מילים באינטרנט, לא היה ולא יהיה, ואתה מבין שהוא בעצם לא יכול להתקדם.
אדוני ראש הממשלה, אם חלילה תחליט להניף דגל לבן, ולבטל את הפקודה לכיבוש רפיח באופן מיידי, לצורך השלמת משימת השמדת חמאס, החזרת הביטחון לתושבי הדרום ואזרחי ישראל, והשבת כל אחינו ואחיותינו החטופים לביתם, לממשלה בראשותך לא תהיה זכות קיום.
אולי זה גם משרת נתניהו כדי להגיד, מסנדלים אותי, אני נתתי פה הרבה, הנה האמריקאים אומרים זה תלוי בעיקר בחמאס, והנה על זה אני לא חותם, יותר מזה אני לא הולך.
אז מה שאני חושד שנתניהו חושב שיקרה, הוא שבאמת יגיע איזשהו סירוב מסינואר, אולי זה יוצג בצורה מתוחכמת יותר ככן אבל, ואולי עוד פעם תגובה שלילית מחמאס, ואז הוא יוכל להגיד, מה אתם רוצים ממני? אני עשיתי כל מה שאפשר, בלינקן נתן לי חותם את קשרות, התגמשתי, אי אפשר להשיג עסקה עם הטרוריסטים האלה, קדימה לרפיח.
אז רפיח, אם אנחנו מדברים, ההכנות לכאורה נשלמות, אבל ישראל זיו, שכתבת בטור שלך, שהוא אחד האנשים הכי מקורבים למטכ"ל ומבין מה רוח הדברים שם, היום בראיון בבוקר ברדיו, אומר, אין צורך להיכנס לרפיח, זה סתם מלכודת, אנשים ימותו, לא יצא מזה שום דבר, לא יבוא גם משם ניצחון מוחלט.
אז ראשית, אני חושב שהוא צודק במידה רבה, בטח לגבי הניצחון המוחלט. שני, תקופה ארוכה, אנחנו מדברים על זה אצלך פה בפוד, לדעתי מפברואר, נתניהו מנפנף בשני דברים. פעולה ברפיח, תאריך, יש תאריך, כבר הוריתי, כבר הנחיתי, והוא אומר הניצחון המוחלט והוא כורך בין שניהם. אנחנו רק ניכנס לרפיח, נשמיד את ארבעת הגדודים הנותרים של חמאס, ובא לציון גואל, נכניע את חמאס ונכריז על ניצחון. בפועל אנחנו מבינים שחמאס ראינו גם אחרי שפורקו, שמדו 18 גדודים בצפון ובמרכז הרצועה, זה לא שראינו שחמאס נעלם לגמרי. הרצון הזה של בני 17 או 18 לקחת קלצ'ניקוב או RPG ולהילחם עדיין קיים, אנחנו רואים אותם כאוף החול, גם קמים מרגע שצהל מפנה אזורים. אז זה לא נכחות צבאית כמו קודם, זה לא גדודים וחטיבות מסודרים עם משטר ומשמעת וארגון וחלוקה לגזרות, אבל יש שם עדיין מחבלים שלהם, עדיין אנשים חמושים, עדיין שלטון אזרחי, ובכל מקום שצהל מפנה הם חוזרים אליו. לכן הניצחון המוחלט הוא דבר מופרך. בכל זאת הייתי נוקט פה איזושהי הבחנה בהקשר של הרצינות של רפיח. הרבה זמן רפיח היה דיבורים ריקים באוויר. עכשיו יש באמת הכנות, יש באמת דיון אינטנסיבי בין הדרג המדיני והצבאי על מתי ואיך עושים את זה, אבל עדיין יש פה מכשולים. העיקרי שבהם הוא האמריקאים, כולל אמירות בשבוע שעבר. אני חושב שזה עלה גם בשיחת הטלפון של ביידן ונתניהו, שנדמה לי התקיימה בערב החג השני. והאמריקאים אומרים לישראל, קודם כל תראו לנו איך אתם מפנים משם, קרוב למיליון איש. רבים עזבו עכשיו מרגע שישראל יצאה מחניון יונס, אז יש מאות אלפים שחזרו לבתים הרוסים באזור ההוא, אבל תראו לנו איך אתם מפנים אותם בביטחה, ורק אחר כך תיכנסו. לכן זה עוד לא דבר סגור.
זה לא כלי משחק בעצם מול חמאס, רק תחזיקו אותנו, תחזיקו אותנו?
אני חושב שזה אותנטי במידה מסוימת, יש אנשים שרוצים להיכנס, ייתכן שגם נתניהו רוצה בפעולה ברפיח, אבל זה בפירוש משמש עכשיו כמנוף, ואולי אפילו גם משפיע קצת על חמאס וקצת מלחיץ את סינואר. האמירה המעניינת פה, כמו שאמרת, היא באמת של האלוף זיו, הוא בדרך כלל מבטא דעות שמאוד קרובות להשקפות המטכ"ל, ופתאום אתה שומע אותו בצורה מאוד מאוד נחרצת, אמירות כבר לאורך כל הימים האחרונים, אין לנו מה לחפש ברפיח, אין שם ניצחון מוחלט, מוטב להימנע מזה, מוטב להגיע לעסקה קודם. אני חושד שזה לא מקרי, שהוא מבטא פה סנטימנט די רווח בפיקוד הבכיר. אני חושב שחלק מהסיפור הוא עמדה מוסרית בכלל. אמרנו, האנשים הללו מיוסרים, הם יודעים מה קרה בשישה באוקטובר, בלילה שבין השישי לשביעי, הם יודעים בסוף שזה קרה במשמרת שלהם, בניגוד לדרג המדיני הם לא מתחמקים מאחריות, והם מבינים שמרגע שהמדינה, על כל מוסדותיה, ובראשם צהל ושבק, הפקירו בסוף את האזרחים בעוטף ובמסיבה להיחטף, המחויבות הראשונה היא להוציא אותם. אז הרבה זמן אמרנו, אם נעשה את זה בדרך של הפעלת מנוף צבאי, אולי אפשר יהיה לסחוט מחמאס עוד הישגים. כרגע, עם כל הזמן שעבר, עם החשש המאוד מובהק לבריאותם ואפילו לשפיותם של החטופים, אני חושב שגם המטה הכללי יותר בכיוון של פעולה מדינית עכשיו, לפני פעולה צבאית.
אבל לישראל יש בכלל מנוף כרגע על החמאס? הרי נסוגנו כבר בגדול מהרצועה, רוב הכוחות לא שם, שולטים על אותו מסדרון וקצת בשוליים סמוך לגבול עם ישראל, אבל רק האיום ברפיח, זה המנוף לחץ המרכזי.
תראה, איבדנו במעשה ובמחדל, איבדנו פה מנופים רציניים. אחד, כמו שאמרת, הוא ההקשר הזה של הנוכחות בח'אן יונס, חודשים ארוכים. באיזשהו שלב, זה מיצה את עצמו והחליטו לצאת, אבל מרגע שיצאת, אין פה עוד איזה פרוסדור שמחלק את הרצועה. נשאר אותו מסדרון, מסדרון נצרים, שעובר מבארי, לכיוון הים וחותך את הרצועה לשניים, קשה מאוד לעבור, וזה מפריע לפלסטינים. על הקלף ההומניטרי ויתרנו, אחרי אותו סיפור של הפצצת הארגון הסיוע העולמי, ברור שישראל נסוגה לאחור בשאלה ההומניטרית, היה תדרוך אפילו לפני יומיים של דובר צה"ל, שמסביר לתקשורת הזרה כמה מסעיות אנחנו מכניסים, זה דבר שישראל כאילו התביישה בו משיקולים פנימיים, ועכשיו מתגאה בו ומפגינה איך היא נהנתה לדרישות הבינלאומיות, ולכן לא נשארו הרבה קלפים. קלף אחד הוא רפיח, כמו שאמרת. קלף נוסף הוא בסוף העייפות והתשה והשחיקה. גם בצד השני, המצב הנוראי שאנחנו חשים אצלנו, הוא גרוע שם עשרות מונים. הסימן שאלה תמיד הוא, מה מזה אכפת לסינואר? אתה לא מדמיין את סינואר יושב בבונקר שלו, במנהרה, ומזיל עכשיו דמעה על גורלם של עניי עזה. לא נראה לי שזה כל כך מעניין אותו.
והוא יכול אולי לשבת בבונקר עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים.
אנחנו, אחד הדברים שגילינו, עד כמה טעינו בערכות לגבי המערך הבונקרים והמנהרות, כמה הוא מתוחכם, כמה הוא מסועף, וכמה הם התכוננו לאורך נשימה, למערכה שתימשך חודשים. אני לא בא לטעון שיש פה הצלחות אחרי הצלחות של חמאס. ההצלחה הגדולה של חמאס הייתה בשבעה באוקטובר, בסוף ראינו שהוא ניגף בפני צהל, בכל מקום שבו אוגדה ישראלית התנגשה בחטיבות הללו של חמאס. אני חושב שהם הובילו את עמם לאסון, זה באמת נכבה שנייה לתושבי רצועת עזה. אבל מצד שני, כל הדיבורים על איך אנחנו נביס אותם, נשמיד, נפרק לחלוטין את היכולות, ננהיג מציאות חדשה, זה לא מתרחש, וזה בעיקר לא מתרחש לא בגלל מגבלות צבאיות, אלא בגלל חוסר מעשה אסטרטגי. בעצם, אומרים את זה אנשים, וזה יותר ויותר מובן עכשיו. מינואר, אנחנו פחות או יותר תקועים בלימבו. אין מעשה אסטרטגי. יש סירוב ישראלי לדון ביום שאחרי, בכניסת הרשות הפלסטינית, באפשרות של פתרון מדיני, בכל דבר שעולה על הפרק. והתוצאה היא מעשה מלחמת סרק. כלומר, מאמצים עצומים שמושקעים, בלי תוצאה ניכרת בשטח, לבד מפגיעה ביכולות של חמאס. ובלי אחר,
האמריקאים שוב מדברים אגב על סעודיה בתור קלף מיקוח שהם יוכלו לשים פה על השולחן, והסעודים לפי הדלפות מוכנים להגיע להסדרה עם ישראל. השאלה אם לעשות את זה לביידן או אחרי הבחירות.
אז זה נראה כמו מאמץ לפני האחרון אמריקאי. אנחנו מתקרבים פה, מתכנסים בעצם כבר למערכת הבחירות הגדולה של הדמוקרטים מול הרפובליקאים, לוועידות של שתי המפלגות בקיץ. אין פה עוד חלון זמנים גדול. רחב מספיק בשביל ביידן ובשביל מוחמד בן סלמן, MBS, השליט הסעודי, להגיע להסכם. אני חושב שיש לנו בערך חודשיים עם הסיפור הזה. בלינקן, שר החוץ האמריקאי בריאד בסוף השבוע או בחג, מכריז שוב שזאת המגמה, שאמריקה והסעודים כמעט סיימו את העסקה, אבל יש פה פרטנר שלישי, שהוא ישראל. אפשר לכאורה לייצר מסלול אמריקאי-סעודי בלי ישראל, אבל הנורמליזציה הוא סוג של סוכריה גם לתומכי ישראל בגבעת הקפיטול. יש צורך פה באיזושהי חותמת קשרות ישראלית, בגלל הדרישות הסעודיות מהאמריקאים. נשק מתקדם, ברית הגנה, פרויקט גרעין אזרחי. כל הדברים האלה היו על הפרק לפני השבעה באוקטובר. אבל אני מזכיר שכששואלים את חמאס, את בכירי חמאס בחול, למה יצאתם למערכה המטורפת הזאת, אחד השיקולים שלהם היה לטרפד את הנורמליזציה הישראלית-סעודית, שהם חששו שדוחקת את המאבק הפלסטיני לשוליים של האזור. האם עכשיו, על סדר היום המזרח התיכוני, יהיה עוד פעם אג'נדה כזאת? איזה סיבה יש לחמאס להסכים לזה? יש לו, להפך, גם לחמאס וגם לאיראן, יש כל אינטרס שבעולם לסכל את זה. לכן, גם כשתומס פרידמן כותב עוד פעם מאמר שישראל צריכה לבחור בין ריאד לרפיח, ופרידמן הוא אדם עם דעות משל עצמו, אבל ברור לחלוטין שהוא שומע את הממשל. הוא, אגב, מי שמראיין את בלינקן באותה ועידת דבוס הסעודית. אז כשהוא מציג את זה כך, ברור לך שזאת דרך להציג את הדברים מהכיוון הוושינגטוני. ככה זה נראה, הצומת האסטרטגי מבחינת וושינגטון. האם זה מקובל על נתניהו? לא בטוח. ברור שהוא היה רוצה את זה. שאם היה דרך לעשות נורמליזציה ועסקת טיעון שתסיים את הבעיות המשפטיות שלו וישארות בשלטון, יופי. אנחנו מבינים שזה הרבה יותר מורכב כרגע לביצוע. ויש פה קושי נוסף. גם על MBS מופעל יותר לחץ מכפי שהיה בעבר. אם קודם הוא היה יכול לפתור את העניין הפלסטיני באיזה, אתה יודע, מס שפתיים,
מתי שהוא תהיה מדינה פלסטינית,
כן,
ומתי שהוא לא יבוא.
עכשיו המחיר עלה בגלל מה שקורה בעולם הערבי, ובעצם גם באוניברסיטאות האמריקאיות, סביב האירועים בעזה. כלומר, יש יותר דרישה מהסעודים לספק מטבע קשה, לספק סחורה אמיתית לטובת הפלסטינים, וגם זה יקשה, וזה כמו שאמרנו בהתחלה, קשה מאוד לנתניהו לבצע. אני לא יודע אם אידיאולוגית, אבל בטח מעשית, בגלל סוג השותפים שיש לו בקואליציה.
הנזק במושב אביבים ממשיך להתרחב. הבוקר נפגעו שם שני בתים נוספים מפגיעת טיל נ"ט ששוגר מלבנון. בנוסף נשרף קרוון שעמד בסמוך. לא היו נפגעים בגוף, אבל בעלי הבתים התקשו להתגבר על הפגיעה.
לפני שנחזור למה שקורה בצבא, בוא נלך קצת צפונה, איתנו בר פלג, שלום.
אהלן.
אז אתה חזרת מהצפון, המצב שם מה? פשוט 100,000 איש פונו והכל עיירות רפאים?
אז האמת שכאילו בחודשים האחרונים, אני חושב שזה הביקור הרביעי שלי בצפון. הייתי בקריית שמונה, בהרמשה, באזור משגב עם, ועכשיו זה היה במנרה וכפר גלעדי, וממש בואכה מטולה, לא הספקנו להיכנס אליה רק מקוצר זמן. אתה יודע, זה באמת רצועת ביטחון בתוך המדינה, אין דרך הרתרת, זאת אומרת, בכל כביש אתה תיסע בו, אתה רואה ביצורים, אתה רואה, רובם לא מאוישים, אבל אתה רואה את ההכנות והביטון המאוד מאוד כבד לאורך כל הדרך, ואתה רואה יישובים שלמים מפונים. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסנו לאחד היישובים, אז בא אלינו איזה מישהו, למרגליות, עברנו דרך מרגליות, גיל אליהו, הצלם ואני, ולא כל כך ידענו, ואנחנו נוסעים מהר, כי מפחדים מהנונטטים וזה, ולא ידענו אם אנחנו צריכים שמאלה או ימינה, ופתאום רואים ג'יפ עם אזרח, והוא מסתכל עלינו ואומר לנו, מה אתם עושים פה? כאילו, זאת אומרת, זה אזור שהיום באמת מי שמסתובב שם, זה המינימום של המינימום האפשרי של אנשים.
אז מה קורה שם בשטח? יש כיתות כוננות, יש צבא, תושבים אין?
כן, מנרה לצורך העניין, כקיבוץ שטיפה הרחבנו עליו באמת בעיתון של ערב החג, יש מעבר לכיתת הכוננות, יש שני תושבים, שגם הם אוחזים בנשק, ועושים כל אחד את העבודות שלו, עובדים במועצה, אני לא זוכר איפה השני עובד, וכוח של חיילים, זאת אומרת כוח צבאי שיושב בתוך הקיבוץ, ומנהל שם את ההגנה, נקרא לזה ככה. הקיבוץ בעצם חשוף, חלק גדול ממנו, חלק הדרומי שלו, חשוף כולו ללבנון. אני יכול לומר שיש אזורים שלמים בקיבוץ שאתה לא יכול להתקרב אליהם. יש שם מגדרות טייל, טלטליות, שפתחו בשטח. זאת אומרת, כמובן שאתה יכול לדלג מעליהם, אבל זה כאילו די מטומטם.
ממש בקיבוץ עצמו חלק כן, מהבתים כן. מגודרים?
זה לא חלק מהבתים. זה, יש לך, זאת אומרת, אנחנו הסתובבנו עם אחד מאותם שני אזרחים שאמרתי עליהם מקודם. ומוטי, והוא מסתובב איתנו ואומר לנו, תראו, אתם רואים את הטלטלית פה? זה מהיום בבוקר. זאת אומרת, אתמול זה לא היה. לא רוצים להתקרב לחלק הדרומי של הקיבוץ. עכשיו, שוב, הקיבוץ כולו מפונה, זה לא שיש שם תושבים. תושבת האחרונה שאני מכיר שהתפנתה מהקיבוץ הייתה שבועיים אחרי תחילת הפינוי, ריאנתי אותה לכתבה, אורנה, והיא התפנתה כשטיל פגע בבית לידה והחל להישרף.
אמרה מספיק.
לא, היא לא אמרה מספיק, היא רצתה להישאר, הרב שצודיע לה שמספיק ו... די הכריח אותה לעזוב את המקום. אבל החלקים בקיבוץ הזה פשוט סגורים, אי אפשר להתקרב אליהם. יש גם מבנים, יש בקיבוץ לא רק בתים צמודי קרקע, אלא גם כמה מבנים. בתוכם יש גדרות טייל, בתוך חדר המדרגות, כדי שאף אחד לא יעלה ולא יהיה חשוף בחלונות, וזה גם לחיילים וגם לתושבים שמסתובבים שם. סיפרנו בכתבה שלפני זמן לא רב, הגיעו תושבים, מהקיבוץ לראשונה, מאז הפינוי, לנסות לאסוף קצת חפצים, כל מיני, כי את הכוננות והצבא לא יכולים להתעסק בזה. בשביל לאפשר להם להסתובב בשטח, גם השטח כאילו יותר רגוע בקיבוץ, היה צריך לא רק ליווי של צהל בשטח, אלא ליווי גם באש, כדי לאפשר להם להיכנס, ממש מבצע צבאי לכל דבר ועניין.
מבחינת ההריסות, היה דיבור על זה שבחלק מהמקומות 50% מהבתים הרוסים לגמרי, מה המצב שאתם רואים שם?
אני כאמור לא ראיתי הכל כי אי אפשר לראות הכל, אבל לפי מה שאומרים לי בקיבוץ, גם בכיתת הכוננות וגם בקהילה, הם מעריכים ש-70% מהבתים נפגעו בדרך זאת או אחרת. כן, עכשיו למשל, חלק מזה זה זכוכיות שמנופצות כמעט בכל הבתים, שזה מיידף, זה גם יכול להיות מפגיעה של טיל במרחק כמה עשרות מטרים, בין אם זה מאיזה רסיס קטן או מיידף, אבל הם מדברים על 70% מהבתים שנפגעו. אני יכול לומר, וזה גם הם מבינים, שלמעשה הקיבוץ ספג כזה נזק, שגם אם מחר יש פתרון דאוס אקס מכינה כזה, המלחמה נגמרה וכולם חוזרים, הם לא יחזרו. הם צריכים לעבוד בשיקום מאוד ארוך, זאת אומרת, מנהל הקהילה שם ששוחחתי איתו מדבר ממש שהוא מתייחס אל הקיבוץ כמו לאחד מקיבוצי העוטף. מהבחינה שצריך פה פתרון לטווח בינוני, לשנה, לשנתיים, והוא לא מצליח להשיג אותו כל כך כרגע.
עמוס, דיברת קודם על לימבו בדרום, אז בצפון זה לגמרי לימבו, כי יש לכאורה כבר עסקה בין חיזבאללה לבין ישראל. כולם מבינים מה העסקה הזאת, רק לא חותמים כי תקועים בדרום.
אז יש שתי בעיות. הראשונה באמת היא הדרום, כי כל המבנה הזה שנרקם בצפון בנוי על אבן ראשה של השגת הסכם בדרום, וככל שהסיפור הזה מתעכב, בעצם נסרה לפעם בשבועיים שלושה, משדר לך, אני בסדר, יש לי עבדות, יש יותר, קרוב ל-300 הרוגים של חיזבאללה ועוד עשרות הרוגים של ארגונים אחרים, אבל כל עוד אני צריך לשלם את המס הזה לצורך הזדהות עם הפלסטינים, אני ממשיך.
אז אמרו אפילו לא חשבנו שנתניהו כל כך טיפש שיגור את זה חצי שנה.
כן, בסדר, אוקיי, זה כבר תעמולה של חיזבאללה. אבל הם ממשיכים למרות העבדות שלהם, ולמרות שיחס העבדות הוא בבירור לרעתם. יש להם הישג לא קטן, אותה רצועת ביטחון שהם יצרו בשטחנו. העובדה שהם בעצם כפו על ישראל את פינוי התושבים, לא רק ממנרה, ממשגב עם, מקריית שמונה, ממטולה, זה עשרות אלפי תושבים שלא יכולים לחזור, והשעון מתקתק, כי ב-1 בספטמבר אמורה להתחיל שנת הלימודים. אנשים לא יודעים לאן לרשום את הילדים בנסיבות הללו. אז זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה קשורה בהסכם עצמו, הוא לא כל כך סגור כמו שהוא נראה. זאת אומרת, זה נכון שהקווים המטווים שלו ברורים, אבל שום דבר לא נסגר עד הסוף, ויכול להיות פה מסע ומתן קשוח. וגם חיזבאללה, למרות הנזקים שלו, המחשבה שלנו שבקלות הוא יאתר לדרישה שלנו, ויעלה מעבר לקו הליטני, או מעבר לטווח הנוטט. 10
קילומטר זה הדיבור כרגע, טווח
הנוטט. קו הליטני מאוד מאוד משתנה, אם אתה מסתכל על המפה, הוא מאוד רחוק מהגבול שלנו בגליל המערבי, הוא הרבה הרבה יותר קרוב באצבע הגליל, וזה סיפור מסובך. זה נכון שיהיה פה מאמץ גדול, גם של ממשלת לבנון, מדינת לבנון, עד כמה שהגופים הללו עוד קיימים, גם של הצרפתים, של האום, של האמריקאים, אבל אפילו עמוס הוכשטיין, השליח של ביידן, שאמור לחזור לאזור בימים הקרובים, אפילו הוא כבר התחיל לדבר כנראה לאפשרות של אולי נהפוך את הסדר. אם אז התקועה ואין עסקה והולכים לרפיח, האם בכל זאת אפשר לנסות להגיע להסדר? וצריך לומר דבר נוסף, גם אם נגיע להסדר כזה, לא בטוח שהוא בהכרח יהיה מקובל על הישראלים לאורך זמן. עד כמה תושבים בצפון יסכימו בנסיבות הללו, יגידו להם, יש לכם ערובות בינלאומיות, וצהל יישב בכוח כפול מכפי שהיה ערב השבעה באוקטובר. האם אנשים עם הזיכרון הזה של הפינוי, של הבתים הרוסים שבר דיבר עליהם הרגע, וכמובן של אירועי השבעה באוקטובר, מה שאני קורא תמיד השער הצהוב, המראה הזה של השער הצהוב, הם לא חוו אותו אישית, אבל כשאתה ראית את הצילומים הללו מתרחשים באלומים, או בכפר עזה, או בבארי, ואתה מודע לתוצאות, אנשים, זו מדינה קטנה, לאנשים יש קרובי משפחה וחברים בעוטף, אתה לא יכול שלא לדמיין שזה עלול לקרות גם אצלך. בוא נרחיב את התמונה. צימרים, הענף התעשייתי העיקרי של הצפון כבר שנים ארוכות. האם תושבי המרכז, שהיום מצקצקים בלשון כשהם קוראים את הכתבה של בר, וליבם יוצא אל התושבים, אומרים, מתי כבר אפשר יהיה לחזור? יש הפסקת האש, אתה לוקח את המשפחה לצימר במנרה, נגיד שקורה נס ומשקמים שם את האזור תוך כמה חודשים. זה אירוע מורכב, יש עשרות אחוזים של התושבים שכבר חושבים על פתרונות אחרים, לא רק על פתרונות זמניים.
אני מוכרח לומר שגם באזור באמת כמו מנרה וגם באזור כמו מטולה, שני המקומות הללו שכאילו מי שעוד לא היה בהם עם מאזיני הפודקאסט, אז כאילו חשוב להבין. זה מאוד 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 סמוך.
רואים את השכנים.
ממנרה רואים את השכנים עושים כביסה. בסדר? וגם ככה ממקומות אחרים. ואני שומע את זה גם התושבים, איך לחזור? עכשיו, כן, החבר'ה של מנרה, הקיבוצניקים, יש שם איזה חיבור אחר גם לאדמה וגם למקום וגם לשכנים. הם יחזרו כנראה.
יום אחד נתניהו אומר, יש ניצחון מוחלט, תחזרו הביתה, הם חוזרים הביתה.
אני לא יודע אם באותו יום, שוב, גם יש שיקום ארוך, כמו שאמרנו, אבל כן, הם באיזשהו אופן יחזרו. אבל אני מדבר עם תושבים אחרים, עם מקומות אחרים, שהסיטואציה היא הרבה יותר מורכבת להם. כשדיברתי עם מנהל הקהילה, אז באמת הוא אמר לי שהמלחמה שלהם עכשיו, הם מנסים להעביר כמה שיותר אנשים מהקיבוץ, כמו שעמוס דיבר על ה-1 בספטמבר, עד ה-1 בספטמבר לגדות, ששם הם יושבים באיזשהו אירוח כפרי של הקיבוץ, וגרים שם, והמקום נתן להם גם מבני ציבור כדי להקים גן וזה.
זאת אומרת, התחילו לחזור צפונה, אבל לא לבתים המקוריים.
כן, כי משם יהיה אפשר להגיע גם לבתי הספר האזוריים. הוא אומר שהוא יוכל להבין באמת באזור אוגוסט כמה מהקהילה יחזרו, והוא יעריך שמי שלא יחזרו לשם, ייתכן וכבר לא יחזרו. כי הם כבר ירשמו את הילד במקום אחר, ולך תדע. אגב, אני אתן גם עוד דוגמה. לפני שבועיים, אנחנו אולי שכחנו מזה, אבל היה פציעה של חיילים והרג של חייל בארמשה. הרמשה, אנחנו כתבנו על זה לפני חודשיים פחות או יותר. זה אחד היישובים בצפון שהתושבים חזרו אליו. בהרמשה יש מרבית מתושבי הכפר נמצאים שם. הם רובם עובדים בעבודות דחק באזור, אז הם חייבים לגור שם, כי אם לא, הם גם לא מתפרנסים.
לא הייתה להם אלטרנטיבה.
אין אלטרנטיבה, מדובר באוכלוסייה בדואית מהצפון. וגם משם, עכשיו, אחרי ההתקפה האחרונה שכללה גם טילי נונטט וגם כתבאמים, הרגה חייל מילואים ופצעה, אם אני לא טועה, 18 או 19, הם גם הם עוזבים עכשיו שוב. זאת אומרת, זה אנשים שכבר עוזבים בפעם השנייה. ובסוף אני מדבר עם אנשים, גם יש להם את הלובי 1701, לובי אזרחי שמאגד את הדרישות שלהם. אמר לי שם אחד מהאנשים, לא גדר ולא מצלמה ולא רואה יורה יחזירו אותנו לפה. אנחנו צריכים משהו אחר. אגב, כששאלתי אותו מה, אז הוא ישר כמובן רץ ואמר, אני לא נותן פתרונות וזה, אבל בסדר, הם מתכוונים שהם רוצים משהו שירגיש להם כמו טיפול אמיתי, שירחיק את האיום כמה שיותר. אני לא יודע אם דבר כזה באמת יקרה.
אמן תחת פיקודי קשל ולא עמד במשימה החשובה ביותר שלו, מתן התראה למלחמה. כעומד בראש הארגון, אני הוא הנושא באחריות העליונה לכך, כפי שהדגשתי החל מיומה הראשון של המלחמה.
עמוס, אם נדבר עכשיו על מה שקורה בתוך המטכ"ל, אז אהרון חליבה, ראש אמן, בערב החג מחליט שדי, הראשון שמתפטר אחרי לחץ מאוד מסיבי, גם מהימין, גם אני מניח בתוך הצבא. אחריו, מי מניח את המפתחות?
הוא מודיע להתפטרות, הוא לא קובע תאריך, זה כנראה יקרה בחודשים הקרובים, ואתה כבר רואה סימנים של מאבק בשאלה מי יהיה ראש אמן הבא ומי ימנה אותו.
המחליפים, האם זה נתניהו או הרמטכ"ל?
כן, והתמונה המשפטית פה היא מורכבת. זה מינוי שמסורתית, רמטכ"ל מחליט עליו, שר ביטחון מאשר, אבל יש פה סי מסוים. זאת אומרת, זה סוג של המלצה בהתייעצות עם ראש ממשלה, בגלל החשיבות של התפקיד, לקחי יום הכיפורים וכל מה שאנחנו מכירים. אני חושב שהוא... קוראים פה שני דברים. הוא בעצם הופך את שעון החול ומאיץ את הלחץ, מגביר את הלחץ ומאיץ את ההחלטה של רוב המעורבים האחרים. אבל יש פה עוד דבר, והוא באמת הדיון בשאלת הלגיטימיות של הממנה. כי בסוף, אם הרצי הלוי כבר בשלב מוקדם לקח על עצמו אחריות, להבדיל כמובן מנתניהו, ואמר שהוא ילך הביתה, בסוף התהליך הוא לא ישלים קדנציה לאור מה שקרה, האם הוא מוסמך למנות? ואתה כבר רואה איזה מאמץ מימין לשחוק את הסמכות שלו, את הלגיטימציה שלו בכלל להחליט, וזה כמובן מאבק על כוח. מי מחליט, מי ממנה, גם משפיע בסוף על איך זה ייראה.
איך שני שמות של מועמדים, שניים מבפנים, זה גם לא הולכים רחוק מדי.
אז גם פה זה מעניין. זאת אומרת, מצד אחד יצאה הדלפה שהיא מהימנה, שאומרת שמי שרוצה בו הרמטכ"ל לתפקיד, הוא תת-אלוף שלומי בינדר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, מפקד אוגדה 91, אבל ראשית, קצין קצת יותר צעיר ופחות מנוסה אולי ממועמדים אחרים, ושנית, ראש חטיבת המבצעים בשבעה באוקטובר. אז יש מי שאומרים, רגע, גם הוא חלק מהכישלון הצבאי, איך אפשר עכשיו לקדם אותו? השם השני שנזרק, וזה ככל שאני מבין, לא מידע מהימן, זה דיווח בחדשות 12 שלשום, שנתניהו רוצה לתפקיד את אלוף אליעזר טולדנו. טולדנו הוא ראש אגף אסטרטגי כרגע במטכ"ל, אבל הוא כמובן אלוף פיקוד הדרום עד 3 חודשים לפני פרוץ המלחמה. טולדנו הוא לא מועמד אמיתי לתפקיד הזה, אני חושב שגם הוא מסמן את עצמו לפרישה, אני לא יודע מתי תבוא ההכרזה. נראה לי שמישהו זרק פה איזה סוג של בלון ניסוי, לבחון את יחסי הכוחות, לבחון את התגובות. אני בספק רב אם המינוי הזה יתקדם לאנשהו, אבל אתה רואה איך נהנים פה לטפטף רעל לתוך הסיפור. אתה כבר ממש רואה עיסוק אינטנסיבי של השופרות סביב מי ראוי, מי לא ראוי. רצון גם כמובן לקדם קצינים שמחוברים, מה ההמשך של ההדלפה. טולדנו מצד אחד, גם הוא חובש כיפה, אבל מי שינון מגל פעם אמר עליו באופן מפורסם שהוא לא משלנו, ומנגד שני קצינים אחרים, אופר וינטר ודוד זיני, אלוף זיני ותת אלוף וינטר, מוזכרים כמועמדיו של נתניהו לאלוף פיקוד מרכז.
וינטר הולך איתנו גם תקופה ארוכה במועמדויות האלה.
10 שנים אחורנית מסיפור האיגרת שהוא מוציא ללוחמי גבעתי בתחילת צוק איתן, המלחמה בעמלק וכו'. אז אני בספק אם וינטר עכשיו יקודם להיות אלוף פיקוד מרכז, אבל שוב, בלוני ניסוי זה לא סתם בלוני ניסוי, זה סוכני כאוס. זה דרך לטפטף רע לתוך המערכת, להכניס את כולם ללחץ. באופן די מדהים, אני יכול להגיד לך שבשלושת הימים האחרונים קיבלתי יותר טלפונים מתוך המערכת הצבאית על השאלה מי יתמנה לראש אמ"ן, מאשר על השאלה מה קורה עם רפיח או עם עסקת החטופים. זה תמיד מכניס אנשים לוויברציות.
ג'ובים, נו, ג'ובים.
כן, אבל זה יותר מזה. זאת אומרת, יש פה אנשים שבפירוש נהנים מהיכולת ליצור פה מהומת אלוהים. אני חושב שזה לא בריא לצבא, אבל אני חושב שיש קושי אמיתי עם כל הערכה, ובאמת יש הערכה גבוהה לתפקודו של הרמטכ"ל בנסיבות, יש קושי אמיתי כשהוא מקבל את ההחלטות לאורך זמן בנסיבות הללו, ויותר ויותר אנשים שואלים, גם בדרגי הביניים, נגיד מחטים או מגדים, רגע חברים, מה איתכם? אמרתם פה שהם מפיקים לקחים, מתי עוד אנשים מקבלים אחריות לבד מחליבה? הרושם שלי הוא שבסוף רוב החבורה הזאת תמצא את עצמה בבית, תלך מיוזמתה עוד לפני שיומרו לה לעזוב, אבל זה מקרין על המון דברים אחרים. מי הופך לרמטכ"ל הבא, עד כמה נתניהו משפיע על זה.
ראש השב"כ יותר, גם שלא
הסכמה. ועוד יותר חשוב, זה הסיפור של ראש השב"כ. אנחנו ראינו איך, בר מכיר את זה היטב, ראינו איך מחריבים משטרה, שגם קודם לא הייתה מצב טוב, שנה ומשהו של בן גביר, הוא עשה עבודה לתפארת. לא נשאר כמעט כלום מהמשטרה כמוסד ביטחוני רציני. אנחנו ראינו את השוטרים לוחמים בגבורה בעוטף, ב-7 באוקטובר, אבל חוץ מזה, מה שאנחנו רואים זה פשוט משטרה מפורקת, וזה קורה תודות למהלכים מכוונים של בן גביר, ואותו דבר עלול לקרות בשבק, אבל שם זה רחוק מהעין, רחוק מהלב.
גם כפוף לנתניהו ישירות, אגב.
כן, אתה לא תדע כשזה קורה, וזה מסוכן מאוד.
מועמדים, כן, שאנחנו רואים גם לרמטכ"ל ולראש השבק לסיום?
לרמטכ"ל אני חושב שההימור הסביר בבורסת השמות הוא האלוף במילואים אייל זמיר, התמודד בעצם מול הרצי הלוי לפני שנה וחצי, לא זכה בתפקיד, מונה למנכ״ל משרד הביטחון, גם עליו אפשר להגיד, היה אלוף פיקוד הדרום, סגן הרמטכ״ל בעבר, גם הוא לכאורה חלק מהקונספציה.
זה כמו גבי אשכנזי, זה טריק שחוזרים עליו מדי פעם.
יש סביבו קונצנזוס של איש רציני וראוי, ולמרות העובדה, אני מכיר את הדיונים בפיד שמאל בטוויטר, הוא היה מזכיר צבאי של נתניהו, ולפיכך הוא נגוע, אני חושב שזמיר לא דבק בוריו בתקופה הזאת אצל נתניהו, הוא לא הפך לאיזה שפוט של ראש הממשלה ואשתו, ולא איזה מישהו ש... מקבל מהם הנחיות. אני מניח שזה השם העיקרי שיעלה. יכולים לדבר על שמות אחרים. יש אנשים שהיו רוצים לראות את האלוף מילואים ניצן אלון חוזר לכהונה כזאת. הוא מסומן
גם כשמאלני.
כן, מסומן כבר שנים על ידי הימין, לכן הסיכוי לא נראה גבוה. יש מי שמזכיר את סגן הרמטכ"ל הנוכחי, האלוף אמיר ברעם. אני חושב שסיכוי סביר שזה יהיה זמיר בנסיבות הללו, אני לא יודע מתי זה יקרה, באיזה תאריך. לגבי ראש שב"כ, הרי שם זה בכלל באותיות ולא בשמות, יש מועמד אחד מבחוץ שהוא מאיר בן שבת, בזמנו בכיר בשירות, ראש אגף, ראש מרחב, אבל איש שמחובר מאוד לנתניהו, היה יועץ לביטחון לאומי של נתניהו, יש מי שמדברים עליו כאפשרות, ועולים גם שמות אחרים. השאלה הגדולה היא מידת ההשפעה שנתניהו תהיה לו עליהם, בנסיבות שגם ככה, אנחנו לא בדיוק רואים את ראש הממשלה כאביר המשטר הדמוקרטי, יש פה סכנות שאורבות לנו.
עמוס הראל, בר פלג, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה. Earlier today, President Shafik sent out an email announcing the end of negotiations and declared explicitly that the university will not divest from Israel. That'll make New York one. Me and Ian will be on. המאבק של הסטודנטים האמריקאים בקמפוסים צובר תאוצה בימים האחרונים. שלום לפרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב.
שלום, שלום.
אז נתחיל עם אוניברסיטת קולומביה, זה מוקד ההתרחשויות כרגע?
כן, ולפחות בשעות הבוקר שבהן אנחנו מדברים, יש שם עכשיו סיסו וסימחו עם סטודנטים שפרצו לאחד המבנים, והם מסרבים להתפנות, והאוניברסיטה מנסה ללמוד לקח מהטעות האיומה שהיא עשתה לפני שבועיים, שהזמינה משטרה.
אז עכשיו לא שולחים בינתיים משטרה, בינתיים?
מנסים עכשיו להימנע מלהזמין את המשטרה, ומה שהם עושים במקום זה להשעות את כל הסטודנטים שנשארו במאהל אחרי שעבר הדדליין, ואחרי שצריך לומר, האוניברסיטה נסעה ונתנה עם המוחים, וניסתה ללכת לקראתם, ועשתה מאמץ לאפשר את חופש המחאה. אני לא יודעת אם זה בגלל שהם רוצים לאפשר את חופש המחאה, או בגלל שהם מבינים שהאוניברסיטה פשוט עומדת לקרוס לתוך עצמה, אם הם ימשיכו לשלוח משטרה כדי לפנות סטודנטים.
למה זה טעות?
כי במקום להרגיע את המחאה, הם הסלימו אותה, הם הקימו את הסגל, שגם מי שלא בהכרח מזדהה, לא עם הדרישות ואפילו לא עם האג'נדה של הסטודנטים המוחים, בהחלט מוכן להגן בגופו, והם אכן מגינים בגופם על זכות המחאה בקמפוס, ועל המקום שלהם כמי שדורשים לקחת חלק בקבלת ההחלטות באירועים כמו זימון משטרה לקמפוס ומעצר של סטודנטים. ולכן מה שהנהלת האוניברסיטה עשתה, במקום לדכא את המחאות, להרגיע את הקמפוס, היא הפכה את הקמפוס לזירת קרב, וכמובן הביאה להתפשטות המחאה בעשרות קמפוסים אחרים ברחבי ארצות הברית ומחוץ לה.
אם ננסה להבין את המחאה עצמה, מה הם בעצם רוצים? כי לפחות בתקשורת הישראלית זה מוצג כל מיני ילדים שלא מבינים מהחיים שלהם, באים לקמפוס סתם למחות וצועקים פלסטינים נהרגים ולא מבינים את התמונה המלאה.
אוקיי, ההצגה בתקשורת הישראלית, כמו של רוב הדברים שקורים בארצות הברית, היא חד צדדית והיסטרית ונטולת ניואנסים. בהפגנות האלו קורים הרבה מאוד דברים במקביל. יש שם גם סטודנטים שבאמת לא מבינים כלום ולא יודעים להגיד איפה הנהר ואיפה הים, ופשוט צועקים "Free Gaza" בגלל ש...
"Free Palestine".
בגלל שזה מה שאופנתי עכשיו, נכון? ב-2020 היה אופנתי לצעוק "Black Lives Matter", עכשיו צועקים, כן, "From the river to the sea". לצד זאת, צריך לומר שיש שם הרבה סטודנטים שבהחלט יודעים על מה הם מדברים, שמכירים את תמונת המצב גם פה במרחב הישראלי-פלסטיני, ומכירים גם את עומק המעורבות של האוניברסיטה שלהם ושל ארצות הברית בכלל בסכסוך הזה. למשל, דרישה מאוד מרכזית של המחאות היא למשיכת השקעות של האוניברסיטה בחברות שמושקעות בתעשיית הנשק שמספקת נשק לישראל. אז הרבה פעמים זה משהו מאוד מאוד עקיף. זה האוניברסיטה משקיעה בחברת החזקות, שלה יש החזקות בלוקיד מרטין, שמספקת נשק לישראל.
ולכן זה מאוד מורכב, לפחות בתקשורת האמריקאית, מדברים על זה שהאוניברסיטה, גם אם היא רוצה להוציא את הכסף הזה, זה מאוד מאוד מורכב, כי אפילו לא יודעת במה היא משקיעה.
נכון. עכשיו, יש גם דרישה חזקה לחרם אקדמי, כולל על ישראל, למשל באוניברסיטת קולומביה, הדרישה המיידית היא להפסיק את תוכנית התואר הראשון המשותפת שיש לאוניברסיטה עם אוניברסיטת תל אביב. תוכנית בת 5 שנים, שאנחנו באוניברסיטת תל אביב מאוד שמחים בה וגאים בה, והסטודנטים דורשים להפסיק את שיתוף הפעולה עם המוסד שקרוי אוניברסיטת תל אביב, בגלל שהוא בישראל. אז אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שהזלזול במחאות הללו לא ישרת כאן אף אחד. צריך לקחת אותן ברצינות, צריך להבין את הדרישות של המוחים, וצריך להבין שאלה אירועים מורכבים שגם בכל אוניברסיטה נראים קצת אחרת, ושחלקם בהחלט מונעים מידע מעמיק לגבי איך האוניברסיטאות הספציפיות שבהן מתקיימות המחאות משתפות פעולה עם ישראל, עם מוסדות בישראל, ולוקחות בעצמן באופן שהוא באמת העקיף שבעקיף, אבל בכל זאת לוקחות חלק במימון הנשק שמניע את המלחמה הזו.
בגלל החוקים נגד BDS שעברו בהרבה סטייטס בארצות הברית, האוניברסיטאות לא כבולות? זאת אומרת, הן לא יכולות גם להגיד, בוא נוציא את הכסף מישראל, או נסגור את התוכנית הזאת בתל אביב בצורה מפורשת. אולי היא תסמסמס איכשהו, אבל בצורה מפורשת נסגור בגלל הדרישה, אולי זה בלתי אפשרי.
אז תלוי איפה, לא בכל מדינה BDS הוא בלתי חוקי, אבל אני אתן למשל את הדוגמה של אוניברסיטת ונדרבילט בעיר נשוויל במדינת טנסי. לטנסי יש אכן חוק BDS, ולכן אוניברסיטת ונדרבילט חסמה באופן מאוד אגרסיבי דרישה של סטודנטים למשוך השקעות מישראל ולעצב את הפעילות שלה מול ישראל באופן שיהלום את ערכי הסטודנטים.
אמרו זה לא יקרה וזהו.
אז מה שהנהלת האוניברסיטה אמרה, יש לנו חוזים ממדינת טנסי, ברגע שאנחנו מאפשרים קריאה כזאת ומשתפים איתה פעולה, נותנים לה מקום בקמפוס, אנחנו מפרים חוק של מדינת טנסי, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, האוניברסיטה תשלם על זה מחיר שהיא לא מוכנה לשלם. וככה סגרו באופן מאוד, צריך לומר, נחרץ ואפילו אגרסיבי את המחאה באוניברסיטת ונדרבילט, שמאז אגב התעוררה מחדש בגלל שהמחאה בקולומביה נתנה לה דלק מחודש.
וקולומביה לא יכולה לעשות אותו דבר?
בוא נאמר ככה, בקולומביה המצב הוא מורכב לאין ארוך, בגלל שבקולומביה אוכלוסיית הסטודנטים היא מאוד טעונה. יש שם אחוז מאוד גבוה של יהודים. זה היה פעם 40, אני לא יודעת אם זה עדיין 40, אני מניחה שזה פחות.
הרבה ישראלים יחסית.
כן, וגם תוכנית שמושכת המון ישראלים, אוניברסיטה שמושכת המון ישראלים.
כי זה ניו יורק.
כן, זה גם אוניברסיטה גדולה עם המון תוכניות, אנשים באים למאסטר, אנשים באים לדוקטורט, אנשים באים לפוסט-דוקטורט. בדיוק, וישראלים אוהבים לגור בניו יורק, כידוע, ולכן יש שם נוכחות יהודית ישראלית חזקה, ומצד שני יש שם גם נוכחות ערבית, מוסלמית, פלסטינית גדולה. כלומר, ניו יורק היא בסופו של דבר עיר מאגרים, וזה אומר שיש שם פוטנציאל מאוד נפיץ להתנגשות בין האוכלוסיות השונות הללו. וצריך לומר, עצם הנוכחות של קולומביה בניו יורק, קרוב לכל מוקדי התקשורת, הופכת כל דבר שקורה שם מיד לחדשות. ולכן ארגז הכלים שיש לאוניברסיטה בנשוויל, טנסי, שונה מארגז הכלים שיש לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.
גם נשיאת האוניברסיטה מאוד חששה שהיא תלך בדרכה של קודמיה בתפקיד, שהיו בה שימועים בקונגרס ולא יצאו מהם בשלום.
נכון, ודוקטור מינות שפיק יצאה בשלום מהשימוע הראשון, מהטעם הפשוט שהיא לא נכחה בו. הייתה לה מחויבות אחרת, נאום בוועידת אקלים בינלאומית.
לא היה לה מזל.
היה לה מזל, אבל זה היה ברור שמתישהו גם היא תזומן. אגב, צריך לומר, הנשיא של ייל, שהוא גבר לבן, לא זומן לקונגרס. ייל באמת הייתה יחסית שקטה עד הגל האחרון, עד ההתעצמות הלאומית של המחאות הללו, אבל גם את זה אני רוצה לסמן. ושפיק זומנה, לא יכלה להגיע, ולכן זומנה עכשיו שוב, ועשתה מאמץ אילאי לא ליפול בפח שתמנו לה חברי וחברות הקונגרס הרפובליקנים שהפילו את הנסיעות של פן, הרווארד ו-MIT.
We developed, in consultation with our anti-Semitism task force, a new demonstration policy, which clarified what would happen to students who attended unsanctioned events.
לכאורה יצא מזה בשלום, השימוע היה טוב, הבעיות התחילו אחר כך.
יפה, אבל השימוע היה כנראה טוב מדי מבחינת חברי הקונגרס הרפובליקאים, ולכן בעייתי מאוד מבחינת הקהילה שלה באוניברסיטת קולומביה, כי בין היתר סיפרה שם על הליכים משמעתיים נגד חברי סגל שנתפסו כאנטישמיים או אגרסיביים באופן שהוא לא הולם כלפי ישראל, ועוררה זעם אדיר בקרב הסגל שלה, ואפשרה לסטודנטים לנצל את ההזדמנות ולהעמיד אותה במבחן. היא הבטיחה לחברי וחברות הקונגרס שהיא תפעל בנחישות ונחרצות נגד מחאות בלתי הולמות, והסטודנטים הציבו לה אתגר, ובסופו של דבר גם היא לא הצליחה לנהל את האתגר הזה באופן שהוציא אותה משלום. אז היא אולי פחות או יותר יצאה בטוב עם הקונגרס, אבל היא הסתבכה קשות עם הסגל והסטודנטים במוסד שהיא מנהלת.
חברי הסגל ממש אמרו לה, אנחנו לא אישרנו לשלוח את המשטרה, את עשית את זה עדת עצמך.
כן, כי בעיקרון סנאט האוניברסיטה אמור לקחת חלק בקבלת ההחלטות.
למרות שהחליטו לא לפטר אותה, אז גם פה זה איזשהו משחק כפול שמחוקים.
נכון, נכון. כי בסופו של דבר היא באמת מנסה ללכת בין הטיפות, ומנסה לגלות הבנה לשני הצדדים, ובקולומביה צריך לומר, לפחות לפי הדיווחים שאני שומעת, כן התרחשו תקריות לא פשוטות, כלומר, הגבול שם נחצה, והיא כן רוצה לתת לסטודנטים יהודים וישראלים הרגשה שהם בטוחים ורצויים בקמפוס. ומצד שני, היא צריכה לאפשר חופש מחאה, כי אחרת האוניברסיטה כולה תעמוד על הרגליים. כלומר, בוא נאמר ככה, היא נתתה חזק מדי לכיוון של אכיפה, אסרטיביות מול סטודנטים.
מה שהרפובליקאים רוצים.
מה שהרפובליקאים רוצים.
חוק וסדר.
חוק וסדר, ונפלה בכיוון הזה. מה שאני חושבת שמראה יותר מכל דבר אחר, שיש קשה מאוד לצאת מהדבר הזה בטוב, שסד הלחצים הוא כל כך כבד, או כל כך כובל, ושיש כאן כל כך הרבה אינטרסים מתנגשים של הנהגות האוניברסיטאות, שלרצות את כולם זה כמעט בלתי אפשרי.
עד כמה זה מאבק בין דורי, בין הצעירים שבאמת אמרת, או דרך טרנד, או דרך באמת מסתכלים על העולם בצורה אחרת, לבין המבוגרים, המרצים, המנהלי האוניברסיטה, שהם באים מהדור אולי של ביידן, או דור של אנשים יותר מבוגרים שתמכו בישראל?
יש גם את האלמנט הזה. כלומר, אין ספק שהדור הצעיר באמריקה רואה את הסיפור הישראלי-פלסטיני דרך המשקפיים של צדק חברתי, שדרכן הוא רואה גם את ההיסטוריה שלו עצמו, של ארצות הברית.
זאת אומרת, Black Lives Matter, כן, כל הסיפור הזה.
זה ישראל-פלסטין, זה עוד גלגול, זה כמעט שידור חי של לבנים ושחורים, לבנים וילידים אמריקאים.
קולוניאליזם.
כן, ושארצות הברית תומכת היום באותם פשעים שהיא עצמה ביצעה כנגד אוכלוסיות מיעוט, בתקופות שבהן אי אפשר היה למחות באוניברסיטה.
אני רואה שבעה באוקטובר מהבחינה הזאת, פשוט זה איזה פתח קטן שאפשר לסגור אותו ולהתעלם ממנו.
אירועי השבעה באוקטובר, שבישראל נתפסים כאפיזודה כמעט בלתי מוסברת ובלתי מובנת, עבור הסטודנטים האלה נתפסים כעוד פרק במאבק ארוך ואלים בין 100 שנה, שמי שמפעיל בו את האלימות רוב הזמן זו ישראל, ולכן מי שנאבק באלימות הוא נהנה מלגיטימציה, גם כאשר האלימות שהוא מפעיל היא קשה. אצל חלק מהסטודנטים, צריך לומר. ויש מי שלא יצא למחות נגד ישראל אחרי השבעה באוקטובר, אלא יצא למחות נגד ישראל אחרי 6 חודשים, שבהם היא ממשיכה את המלחמה הזו. אז במובן הזה, יש כאן מאבק בין דורי, של אכן תפיסות הרבה יותר רדיקליות, הרבה יותר חותכות של צודק ולא צודק. אני חושבת שבגלל שיש תחושה שמחאה נגד ישראל וביקורת על ישראל לא מקבלת לגיטימציה ומקום באוניברסיטאות, אז גם אנשים מבוגרים יותר, שזה הסגל, שהם אגב הם לא בגיל של ביידן, ביידן בן 80 פלוס, אנשים בני 40-50 שמחזיקים בעמדות מפתח באוניברסיטאות, מרגישים שיש להם את החובה להגן על חופש המחאה ולהגן על האפשרות לבקר את ישראל ולמחות נגד ישראל, ושוב למחות נגד התמיכה האמריקאית בישראל. הרבה מהדיון בקמפוסים האלו זה על המקום של אמריקה בקונפליקט, והם רואים באמריקה שחקן בקונפליקט הזה. זה לא מלחמה שמתרחשת במרחק של חצי עולם בין שתי קבוצות שאף אחד לא יודע מי הן בדיוק.
רק עכשיו ארצות הברית אישרה את הסיוע לישראל בדיוק, וגם שולחת את הנשק, בדיוק, אז ברור שארצות הברית מעורבת.
זה מלחמה שארצות הברית היא כמעט צד שלישי בה, בין ישראלים לפלסטינים. וככה זה נתפס בקמפוסים, ולכן לצד התפיסות שהן אכן שונות מבחינה דורית, כן, יש גם מכנים משותפים רחבים יותר בין אנשים מבוגרים לצעירים, באופן שבו הם דורשים למתוח ביקורת על ישראל ועל ארצות הברית כתומכת במדיניות ישראלית לאורך השנים.
את רואה בזה גם ממד אנטישמי, או שזה גם היסטריה של התקשורת הישראלית?
אז כמובן, גם זה מורכב, כי אלמנט ההיסטריה בתקשורת הישראלית הוא אדיר, צריך לומר. האופן שבו מתארים את מה שקורה בקולמביה כמהומות אנטישמיות. ממש חזרנו לימי חמילנסקי, כן? סטודנטים שעושים יוגה במאהל מחאה על הדשא של האוניברסיטה. ומצד שני, זה כן מוציא, לא יודעת אם אנטישמיות, אבל זה שנאה, כן, אולי, בוא נאמר ככה, זה מוציא גוונים של אנטישמיות בשמאל האמריקאי, שהיו קיימים גם בעבר, צריך לומר, אבל בסך הכל תועתעו מתחת לשטיח לאורך השנים, והיה נדמה שנעלמו.
Zionists don't deserve to live. The same way we're very comfortable accepting that Nazis don't deserve to live, fascists don't deserve to live, racists don't deserve to live. Zionists, they shouldn't live in this world.
אחד ממנהיגי המחאה התבטא בצורה מפורשת בסרטון שצץ עכשיו, שצריך להרוג את כל הציונים, וקולומביה מאוד מיהרה מהר להשעות אותו.
נכון. אז יש גם גילויים של אנטישמיות. אני חושבת, צריך לומר, שבתקשורת הישראלית הם מקבלים מקום לא פרופורציונלי למקום שלהם במציאות. יש הרבה אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות. כלומר, אני חושבת שאולי הדבר הכי מפתיע, לפחות עבורי, זו העובדה שמתקיים היום דיון ער בשאלה האם יש למדינת ישראל, כבית הלאומי של העם היהודי, בכלל זכות קיום. אני חושבת שאני לפחות לא הבנתי עד כמה אנטי-ציונות היא רגש חזק וחי. אני חשבתי שהשאלה הזו כבר באה על מקומה, ושמה שנקרא for better or for worse, חיים כאן, כן, מיליוני ישראלים, וצריך להתמודד עם המציאות, וככה אני בסופו של דבר מרגישה. חיים כאן 15 מיליון איש, אף אחד לא הולך לשום מקום, צריך ללמוד להסתדר.
והאנשים האלה אומרים מה, תעזבו חזרה לאירופה?
כן, והאנשים האלה בעצם אומרים כל הלגיטימציה של המפעל הציוני היא שקרית.
קולוניאליזם.
ופושעת, ואין למדינת ישראל בקונסטלציה הנוכחית של המקום. יהודים או צריכים לעזוב את המזרח התיכון, או שהם צריכים לקבל את המציאות של המדינה האחת. זאת בעצם הדרך היחידה שבה תהיה לגיטימציה להמשך החיים שלהם במרחב הזה. וזאת דעה שהיא כיום הרבה יותר פופולרית ממה שהיה נדמה. ולצד זאת, אני שוב חוזרת ואומרת, הרבה מהביקורת על ישראל היא ביקורת שעוסקת בכיבוש. כלומר, אתה שומע גם את הסרטונים מהמחאות, ההתנגדות.
תראו, אולי זה יותר נוח, כי השיח עם האלה שאומרים ישראל לא צריכה להתקיים, הוא יותר מסובך, גם מבחינת הקונסנזוס האמריקאי והקונסנזוס הישראלי.
אני אומרת את זה מראשית הסיפור הזה, שיש איזשהו אחוז בציבוריות האמריקאית, בעיקר בקרב הדור הצעיר, שאותו אי אפשר יהיה לשכנע, שהוא לא
מקבל. זה עבוד, זהו.
בדיוק, זה עבוד, ואין כאן מקום לשיחה. אבל עם רוב הציבור בהחלט יש מקום לשיחה.
אם אנחנו מגיעים לפוליטיקה האמריקאית, המחאות האלה הרי לא מאיימות באמת על ביידן, כי הסטודנטים האלה לא יצביעו לטראמפ, אולי הם לא יבואו להצביע.
אבל אם הם לא יבואו להצביע, זה משמעותי מספיק. אנחנו מדברים על פי ספירה אחת שראיתי, על 5 מיליוני צעירים שחיים בערים של מדינות המפתח. ועל פי איך שבחירות מוכרעות בארצות הברית, אני מזכירה לך שב-2016 טראמפ ניצח את מישיגן בפחות מ-11,000 קולות. אז מספיק שבמישיגן יהיה דור צעיר, לבן, וכמובן אמריקאי ממוצא מוסלמי, ערבי, פלסטיני, שלא יבואו להצביע, וטראמפ לוקח את מישיגן. זה נכון גם בפנסילבניה. פילדלפיה היא מרכיב קריטי בניצחון של ביידן על טראמפ ב-2020. ואם הצעירים של פילדלפיה, לבנים, שחורים, היספנים, וכמובן אנשים ממוצא אפריקאי, מזרח תיכוני, לא יגיעו להצביע, אז אין פנסילבניה.
למרות שטראמפ לא יודע כל כך איך לאכול את המחאה הזאת, וביידן דווקא מתחזק עכשיו בסקרים.
נכון, ואני חושבת שמכל, יותר מכל דבר אחר, צריך לחכות ולראות מה יקרה. איך נראה בסתיו. אני מניחה שארצות הברית...
כשהסטודנטים חוזרים מהחופש.
גם שסטודנטים חוזרים מהחופש, ובוא נראה מה יקרה במלחמה. אני גם חושבת שבכל זאת תהיה איזושהי אוריינטציה אחרת לדעת הקהל עם התקרבות הבחירות. אנחנו עכשיו באיזה מין רגע כזה שבו הבחירות לנשיאות הן עדיין מספיק רחוקות כדי שזה לא יהיה הנושא המרכזי על סדר היום, וסדר היום פנוי לעיסוק בשאלה הישראלית-פלסטינית. אני לא בטוחה שזה יהיה גם המצב בספטמבר-אוקטובר, אבל אני לאורך כל הדרך הרגשתי שביידן ובלינקן והיועצים שלהם מניחים שהמלחמה בעזה תהיה מלחמה קצרה ומוצלחת, שישראל תצליח לסלק בה את החמאס וליצור קר חדש להסדר אזורי שיהפוך גם את ביידן לא לאיש של מלחמה אלא לאיש של שלום עבור המצביעים הצעירים שלו. וכרגע צריך לומר הדברים האלה אינם קורים מהסיבות שכולנו יודעים, ואין שהמלחמה לא מסתיימת ושהממשלה המכהנת מסרבת לדבר עם ביידן על היום שאחרי.
בהקשר הזה פול קרוגמן כותב בניו יורק טיימס שביידן הוא נשיא המלחמה של ישראל נגד עזה, וזה מה שיהיה לו עכשיו, למרות שהוא איש של שלום ורוצה שלום, זה מה שעכשיו יהיה לו בתור המורשת שלו.
אין ספק שאם ביידן לא יצליח להוציא משהו מהמלחמה הזו, במובן של אם הוא לא יצליח לחלץ הסדר שלום,
עם סעודיה או בלי סעודיה.
כן, שיצדיק את מה שקרה לעזה במלחמה הזו, המורשת שלו תוכתם באופן שאני לא חושבת שהוא לקח בחשבון באמת עד שהתחילו לדבר על הדברים האלה עכשיו. יש שורה של פרשנים משמעותיים שהתחילו לדבר על האופן שבו ביידן הופך להיות הנשיא שיוגדר על ידי עזה. ואת זה אני לא חושבת שהוא יכל בכלל לדמיין באוקטובר-נובמבר.
מבחינת הדור הצעיר, מעכשיו כל מלחמה בין ישראל לפלסטינים, אנחנו צפויים לשידור חוזר, זה הולך לחזור, זה מה שישראל צריכה להתכונן עליו?
אין ספק. זהו, הכלים על הלוח הסתדרו מחדש, וישראלים צריכים להבין את זה, שהמעמד שלהם באמריקה השתנה, שהמעמד של ישראל באמריקה השתנה. אנחנו רואים את התהליך הזה מבשיל כבר המון זמן, היו סקרים כבר בשנת 2023, שהראו שמרבית הדמוקרטים תומכים בפלסטינים, בסכסוך הישראלי-פלסטיני. מה שקורה כרגע הוא הפתעה, אולי מבחינת העוצמה שלו, ובאמת ה... העוינות לישראל שפורצת החוצה, אבל הוא לא הפתעה מבחינת התהליכים ארוכי הטווח, שאנחנו רואים מבשילים לאט לאט כבר עשור וחצי. וכמו שקורה הרבה פעמים בהיסטוריה, תהליך מבשיל לאורך זמן, ואז פתאום קורה משהו, יש איזה נקודת שבירה.
פתאום זה מגיע.
בדיוק, נקודת שבירה, וזה הגיע. ורבים הזהירו מפני הרגע הזה, והנה הוא הגיע. אני לא חושבת שגם אם המלחמה תסתיים איכשהו, הדברים יחזרו להיות מה שהם היו. ההזנחה המאוד נוחה הזו עבור ממשלות ישראל ורבים מהישראלים שראינו בארצות הברית לאורך השנים האחרונות, ההזנחה הזו קשה לי לראות אותה חוזרת, בוודאי לא אם הסכסוך פה ימשיך לבעור כפי שהוא בוער עכשיו.
תיאל שטרן, תודה רבה.
תודה ליאור.
עד כאן הארץ השבוע, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלכין ואברי רוזנצבי. אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.